שלום ליואב רוזן.
שלום לארץ.
ספר לנו קודם קצת על עצמך.
אני מסיים השנה לימודים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים. סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ויחסים בינלאומיים. אני בוגר של תוכנית הכתיבה לבוגרי מתן, שזה מפעל תרבות ואמנות לנוער שפועל מטעם החברה למתנסים. והיום אני כבר מנחה סדנות כתיבה בעצמי לנוער שנמצא שם היום.
מעניין. האם באמת אתה רואה בכתיבה, ואולי אפרופו הסיפור שלך, איזושהי דרך להתמודד, לאבד תכנים כמו שכול, כמו דברים מהסוג הזה?
אני חושב שבהחלט, זאת אומרת, זה אחד האמצעים, אחת המטרות של כתיבה. אחת, לא היחידה, אבל בהחלט אחת מהדרכים להתמודד עם... בין אם זה שכול ובין אם זה כל דבר אחר.
הסיפור שלך עצמו, יש בו איזשהו פן ביוגרפי כלשהו?
אני חושב שאחד לאחד אין בו פן ביוגרפי, כמו שאת אומרת. הוא לא לקוח מתוך איזושהי חוויה אישית אחד לאחד. אבל הוא כן, כמו דברים אחרים שאני כותב, יש בו הדהודים של דברים שאני רואה בחיים שלי או חווה בחיים שלי. אז אתה לוקח מכאן ומשם ומפה, ויחד אתה הורג עלילה אחת. וזה פיקשן.
כן. כששמעתי את הסיפור, נתרדתי בשאלה, ולא הייתי בטוחה שאני מבינה, או שהסיפור סיפק לי, או שאני הבנתי למה עשה הגיבור את מה שהוא עשה לכלב. למה הוא נתן לו את אותה זריקה?
אני חושב שזו השאלה שמרבית האנשים שקראו את הסיפור, עוד קראו הסיפור ולא עיבוד לרדיו,
כן.
שאלו. וברגע שאתה נמצא מול זה שכתב, אז אתה גם יש לך את האפשרות לשאול באמת.
זה היתרון.
נכון. מה התכוון המשורר באומרו?
נכון.
אני לא בטוח עד כמה השאלה הזו רלוונטית, זאת אומרת, אני מבין שהיא מעניינת.
היא מעניינת, בהחלט, כן.
בהחלט. אני חושב שיכולות להיות כמה סיבות, ואפשר לראות את זה מכיוונים שונים, וגם מה שעניין אותי ככותב, לשמוע מקוראים, מה הפרשנויות שלהם. אז יש כאלה שאמרו שהוא רצה רק לגאול את הכלב מיסוריו. כי הכלב בעצם נשאר שם בלי בעלים, נשאר רק עם ההורים של החבר המת. ויש כאלה שדווקא ראו את הפן הפסיכופתי של הגיבור, שבעצם מחלחל לאט לאט מתחילת הסיפור ומגיע לאיזשהו סי בסוף. כך שיש הרבה פרשנויות, ואני חושב שזה חלק ממה שאומנות עושה. זאת אומרת, אתה ניצב מולה ואתה יכול להכריע בעצמך.
הנושא הזה אבל באמת שחוזר ככה בסיפורת של צעירים וגם בחיים לצערנו בארץ של חבורת הצעירים שנשארת אחרי שאחד מהם הולך, נופל. זה הווי די ייחודי לישראל, נכון?
נכון, אני חושב שכן. אני חושב שבין אם מדובר בשכול ובין אם מדובר בחוויה צבאית של שירות בצבא, אני חושב שיש הרבה מאוד דילמות והרבה מצבים שאנשים בגילאים של צעירים, גילי 18 עד 20 וכמה, בעולם לא מתמודדים איתם. אחד הקטליזטורים לכתוב את הסיפור הזה היה דווקא, זאת אומרת, נכתב כמה שנים אחרי השירות הצבאי שלי, אבל מישהי ששירתה איתי, היו לה הרבה חברים ששירתו בזמנו בלבנון, זה עוד לפני היציאה מלבנון, והיא אמרה לי פעם אחת, אני חושבת שאנשים עדיין עוד לא באמת הבינו מה קרה שם בלבנון, וזה היה עוד תוך כדי שהצבא עדיין היה בלבנון, הכיפור על זה שהוא יצא. ואני חושב שזה מאוד נגע בי מאוד אישית, למרות שאני לא הייתי בלבנון.
כן.
ומשם, וזה בדיוק מה שאת אומרת, זאת אומרת, להתעמת או להסתדר איכשהו באיזושהי צורה עם מה שנשאר אחרי.
כן, כולל גם היחס להורים, נראה לי מאוד, גם אצלך בסיפור, יש איזשהו יחס מיוחד שם להורים, לאם, לאב.
נכון, אני חושב שיש בו הרבה... יחס הרבה של אי-הבנה, שכל אחד רואה את הדברים בצורה אחרת. איזשהו פער דורות, הוא גם אומר את זה בסיפור שם, הוא מבטא את זה בדרך שלו, אבל יש איזשהו מקום של איפה אנחנו לא נפגשים בעצם.
כן.
זאת אומרת, אנחנו נפגשים שם כל שנה.
ברור.
אבל אנחנו בעצם לא נפגשים.
כן.
וזו גם השאלה שעולה מכל הסיפור, וזו גם זה גם השם של הסיפור, איפה דורי. כי בעצם ברגע שבן אדם איננו, אז נשארים רק הסיפורים שסביבו, וכל אחד יכול
לפרש או להביא, כן. יואב רוזן, אני מאוד מודה לך. מאחלת לך שתמשיך לכתוב.
תודה רבה.
ולדבר על הדברים שמטרידים או מעסיקים או קיימים בתודעה של כולם. תודה לך.
תודה.
להתראות.